שלום, אתם על הטוב האפשרי. הסקט מבית כתב עת השילוח. אני ליאת קושיצקי, סגנית עורך, ורציתי לספר לכם על סיור הכתיבה שלנו, שיתרחש עוד מספר חודשים. אם יש לכם רעיון מוצלח למאמר בנושא מדיניות ציבורית, הגות וביקורת תרבות, מוזמנים לשלוח הצעות עד ה-29 לראשון 26. אנחנו נבחר את ההצעות המצטיינות ונזמין את המציעים למרתון כתיבה בין יומיים בבית מלון בליווי שלנו צוות האורחים, כדי להפוך את הרעיון למאמר שבסופו של דבר גם יתפרסם בכתב העת. סיור הכתיבה הוא גם תחרות כתיבה, פרס הראשון הוא בסך 6,000 ש"ח. להגשת ההצעה מוזמנים להיכנס לאתר השילוח. ברוכים הבאים לטוב האפשרי. אני ליאת קושיצקי, סגנית עורך בכתב עת השילוח, והיום אנחנו מארחים את ברק הרשקוביץ, אלן ברק. ברק הוא מומחה למדיניות השפעה ותודעה, כיהן כיועץ לראש הממשלה לשעבר בנט, והיה מנהל ההסברה בתקופת הקורונה, וגם הוא כתב לנו את המאמר עם השם המאוד קליט, כיאה למומחה הסברה, אם להיטלר היה טיק טוק. זה מאמר מצוין שפורסם בגיליון, זה החדש של השילוח, גיליון 42. הוא מסביר שם בהרחבה כיצד ישראל מצויה במתקפה תודעתית מאורגנת וממומנת ומתוחכמת מצד מעצמות כמו סין ורוסיה, וכמובן גם קטר ואיראן. הוא קורא להתמודד עם כך ברצינות, וגם יש לו תוכנית פעולה. מזכירה לכולכם לעשות מנוי לכתב העת, תוכלו לקרוא את המאמר בנחת, וגם יהיה לכם גישה למאמר באתר שלנו, גישה ראשונה. וגם לברק יש פודקאסט שקוראים לו דעה לא פופולרית.
אני באתי לפה רק כדי לקדם את הפודקאסט שלי, חבר'ה.
אוקיי.
לא עכשיו, עכשיו אנחנו מאזינים לטוב האפשרי, אבל אחרי זה לעשות סאבסקרייב לדעה לא פופולרית.
כן, אגב, תעשו גם סאבסקרייב לנו, אנחנו לא אומרים את זה אף פעם.
לעשות סאבסקרייב, אז אני רק אגיד, אתם מאזינים לטוב האפשרי, זה אומר שאתם אוהבים את הטוב האפשרי, זה הזמן לעשות סאבסקרייב, לעשות עוקב, לעשות 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, גם ביוטיוב?
גם ביוטיוב.
ביוטיוב לעשות לייק. זה הדרך של הטוב האפשרי, של בית של השילוח, לאפשר את הפודקאסט הזה. אז אם אתם רוצים, אוהבים את התכנים, זה הזמן. עכשיו לקחת את הזמן שנייה לעשות סאבסקרייב ו5 כוכבים.
יאללה, לגמרי. איזה כיף שיש פה מנהל הסברה. זה דחוף אותנו קצת קדימה. ואתה גם עשית סדרה של פרקים שמתמקדת גם בנושא הזה, אז אם באמת זה מעניין אתכם, אתם יכולים להקשיב לפרקים אצלו בפודקאסט. אני רוצה להתחיל בציטוט של צ'רלי קירק, במכתב שפורסם ממש הבוקר, ונשלח בחודש מאי לראש הממשלה לנתניהו. איך שראיתי את זה, אמרתי, וואו, זה ממש מרים לנושא השיחה שלנו היום. כמובן, נזכיר שקירק נרצח למרבה הצער בתחילת החודש, היה פעיל שמרני ונוצרי, הקים תנועת צעירים מאוד משמעותית בימין האמריקאי, עם מיליוני פעילים. וגם היה תומך ישראל, דיברנו עליו בהרחבה, גם בפרק מיוחד אחרי הרצח, אז אפשר לחזור לשם את מי שזה מעניין. אז כך הוא כותב לנתניהו. קודם כל הוא פותח ואומר, כל מה שנכתב פה הוא מתוך אהבה עמוקה לישראל ולעם היהודי, זה חשוב להיות כן עם האנשים שאתה אוהב. לפי דעתי, ישראל מפסידה את מלחמת המידע, וצריכה התערבות תקשורתית, כמו אינטרוונצ'ן כזה, הוא עושה לנתניהו אינטרוונצ'ן. מאשימים אותי שאני מסנגר בתשלום על ישראל, ואם אני לא מגן עליה מספיק חזק, מאשימים אותי באנטישמיות. אני יודע שיש לך מלחמה בשבע חזיתות, אבל אני מנסה להעביר לך שישראל מאבדת תמיכה, אפילו בחוגים שמרניים. זו צריכה להיות אזעקה בדרגה 5. הוא כותב עוד המון דברים, אבל היה שם איזה משפט שתפס אותי, שהוא אומר, חבר פרו-ישראלי שאל אותי לאחרונה, האם לישראלים בכלל אכפת איך העולם תופס את המדינה שלהם? אז מעניין אותי, אני מניחה שקראת גם את שרה, יש לו גם, מוציא שם כמה רעיונות לפעולה. מה אתה חושב על כל זה? לישראל אכפת? לישראלים אכפת?
אני חושב שרוב הישראלים לא מבינים עד כמה אנחנו נמצאים במצב חירום שהולך לסכן את הביטחון הלאומי שלנו הרבה שנים קדימה. זה ממש ברמת סכנה לביטחון הלאומי, ללגיטימציה שלנו להתקיים. והמצב הרבה יותר גרוע ממה שרוב הישראלים חושבים ומדמיינים, אם הם לא נמצאים, לשמחתם, למזלם, בפידים הנכונים, בטיק טוק, בטוויטר, ובמקומות, ובאקדמיה, במקומות אחרים. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה ישראל מתוארת היום בעולם, לא רק בקרב שמאל קיצוני, לא רק בקרב ווק סגולי שיער באוניברסיטת קולומביה, כמו שנוטים לצחוק על זה, כגרועה מגרמניה הנאצית, ממש ככה, גרועה מגרמניה הנאצית, ואם ישראל גרועה מגרמניה הנאצית, אז זה לא משנה עד כמה יש לה הייטק, ועגבניות שרי, וכיף בתל אביב, ובירושלים יפה, ויש היסטוריה, זה לא משנה, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי שבישראל יש זכויות להט"ב וזכויות נשים, זה לא רלוונטי אם היא גרועה מהנאצים, ועושה פשעי מלחמה חמורים, כמו שלא רק מאשימים אותנו היום, אלא גם מתקבע בתודעה העולמית. ואנחנו הולכים לשלם על זה מחירים מאוד 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 כבדים.
אז תסביר לי קצת, אני רוצה שנרחיב אולי קצת על ה... על איך זה קורה, על המנגנון שמאחורי זה, כי אני חושבת שהרבה אנשים אומרים, תשמעו, זה אנטישמיות, לא אוהבים את ישראל, כשאנחנו למטה יוצאים נגדנו, זה כמו איזה משהו ככה, ככה זה העולם, וזהו. אבל בעצם, גם המאמר, אתה, אני אשמח אם תפרט, אתה טוען, זה לא זהו, אלא יש פה מנגנון מאוד רציני, ואם יש מנגנון, אז אולי גם יש מה לעשות עם זה, ועל זה נדבר אחר כך, אבל בוא נדבר קצת על מול מה אנחנו מתמודדים, כאילו, האם זה לא רק סתם אנשים שמפרסמים את העמדתם השלילית על ישראל, וזה מתגלגל כי יש איזו אנטישמיות, וזה מאוד כיף ונחמד להצטרף לסנטימנט הזה, אם אתה ממילא לא, לא עוד גדול של היהודים. אז איפה המנגנון פה?
קודם כל, תמיד היה שנאת ישראל, ותמיד היה אנטישמיות, ותמיד היה ביקורת נגד ישראל כשיצאנו למלחמות וכו'.
כשהוקמה.
וגם כשהוקמה, וגם לפני שהוקמה. אני למדתי בתקופה מסוימת בארצות הברית, וגם שם ב-2009-10 היה שבוע האפרטייד הישראלי. אבל זה היה תמיד קומץ של weirdos, זאת האמת. אנשים שהם משוגעים לדבר, והם אפילו קצת הייתי אומר משונים, או לא, לא, לא. זה בטח לא היה במיינסטרים. זה לא חדש, זה נכון.
אוקיי. Okay.
אבל זה כמו, צריך לדמיין, גינה שמטופחת לאורך שנים, ויש בה עשבים שוטים, והעשבים השוטים בעולם, הם בנרטיב העולמי, בשיח העולמי, הם של אנטישמיות, נאציזם, שנאת ישראל וכו', הם דיסאינפורמציה, שקרים וכל הדברים האלה. ואת העשבים השוטים האלה אפשר לעקור ולטפח את הגינה. אבל אם תדמיינו שמגיע כוח אדיר, כמו קטר, כמו סין, כמו רוסיה, כמו איראן, ושופך על העשבים השוטים האלה בעצם דשן מאוד מאוד רב עוצמה, ופתאום הם משתלטים על כל הגינה, והופכים להיות הדבר עצמו, הופכים להיות הגינה עצמה. וזה מה שקרה לטיעונים האנטי-ישראלים עם המכונה הזאת, הדשן, עוד מעט נצלול אליה, שבעצם לקחה את מה שתמיד היה קיים, אנטישמיות, טענות נגד ישראל, לא מצטלם טוב כשאנחנו פוגעים בילדים בעזה, זה תמיד היה. אבל זה נכנס לתוך מכונה מסוג אחר, שהפכה את זה
מה,
למשהו
איזה,
אחר.
מה, מה למשל?
עכשיו, אני...
בסדר, איראן, בוא נשאיר קצת בצד את איראן, כי גם אני חושבת שהציבור יותר מכיר, ואנחנו יודעים שניסו לגייס, גייסו כל מיני מרגלים ממש מתוך ישראל, וכשיכתבו, שיהיה לסוגרפיטי.
דווקא אני חושב שהציבור לא כל כך מכיר מה ש...
לא מכיר?
מה ש...
כל איזה כמה ימים לא. יש איזה מישהו שנעצר ש...
נכון, אבל זה מכירים, אבל דווקא אני חושב שהציבור לא כל כך מכיר מה שאיראן עושה בזירת התודעה וההשפעה, אבל דווקא אותה נשים בצד, באמת אולי לסוף, אם נגיע אליה. אני טוען שיש 4 מדינות, יש יותר, אבל זה 4 העיקריות, שמאוד פעילות בזירת ההשפעה והתודעה, בזירת העיצוב נרטיבים, והן עוינות למערב, הן עוינות לא את ישראל, את הסדר המערבי שמובל בידי ארצות הברית, יש להם סדר חליפי שהן מקדמות, מה שנקרא הדרום הגלובלי, או אפשר לראות את זה בכל מיני צורות, והן הבינו דבר מאוד פשוט. בחזית של הטנקים והמטוסים והטילים וה-whatever, יהיה מאוד קשה לנצח את ארצות הברית, ישראל והשותפות שלה, ואת נאטו ואת המערב וכו'. אז שם הם גם פעילות, אבל קשה יהיה לנצח. הם זיהו נקודת חולשה בעולם המערבי, שזה נקודת חולשה בעולם התודעה, ההשפעה ודעת הקהל. למה? בגלל שלמדינות המערביות, לחברות המערביות, יש ערכים מקודשים, שזה חופש הביטוי, תקשורת חופשית, ואני אגב, אני בעד, כמובן, זה חייב וצריך להישאר ערכים מקודשים שלנו. אבל הם ניצלו, הם מצאו דרך לנצל את זה ולהבין שאפשר להפוך את זה לנשק, בעצם אפשר להפוך את היתרון של המערב, כי זה יתרון, אני חושב שבסופו שעבר האקדמיה, החשיבה החופשית, הדמוקרטיה, השיח, הפלורליזם, הביא אותנו להישגים מדעיים מדהימים, להישגים חברתיים מדהימים, הם הבינו שאפשר להפוך את זה לנשק. והם באופן טבעי, זאת אומרת, זה לא שישבו רוסיה, סין, קטר, איראן, לא, והחליטו לפני 30 שנה, כמו זקני ציון, ישבו ועם תלפיים על העולם, איך אנחנו עושים פה איזה קונספירציה. לא, זה קרה באופן טבעי.
הם גם לא הכי אוהבות אחת את השנייה, המדינות האלה, כן?
זה מורכב, יש שם, יש שם כן. אינטרסים שהם חופפים ואינטרסים שהם לא חופפים. אבל כן, היה פה תהליך שהוא מתכתב גם עם שינויים, שינויים טכנולוגיים, שלבוא ולקחת את היתרונות האלה של המערב ולנצל אותם ככלי נשק. אני רוצה לתת איזה דוגמה שלא מדברים עליה הרבה דווקא,
okay.
והיא הכי פחות לדעתי מוכרת והכי פחות מדוברת בישראל, וחבל, באירופה ובארצות הברית זה מאוד מדובר ומאוד מטופל, כאילו מאוד חושבים איך לטפל בזה, עוד לא טיפלו בזה, וזה דווקא רוסיה.
עושים על זה כנסים, כן.
עושים על זה כנסים, יש ארגוני ביון דווקא בריטים ואמריקאים שכבר התחילו לשים את העין שלהם על הדבר הזה.
אוקיי, אוקיי, אז מה?
אבל זה עוד מוקדם. וישראל בכלל לא שם ולא מודעת, ואני גם הולך לתת איזה סיפור אישי מעניין פה. רוסיה, בעצם פחות או יותר מ-2012 יש לנו עדויות לזה, שבעצם החליטה להיכנס לעולם ההשפעה, התודעה, הנרטיבים בצורה מאוד רצינית, מקצועית, ממומנת.
יש לציין שגם בעידן המלחמה הקרה, זה היה אחד מהדברים שנעשו וכן דוברו בשנות ה-70, 80, שזה מה שרוסיה עושה ושצריך לטפל בזה, כמובן בלי האמצעים הטכנולוגיים שיש היום.
אז מה שהם עשו זה שהם רעננו את הספרי. הם רעננו את ספרי הדרכה של שנות ה-70 וה-80, ראו מה היו שיטות הפעולה. שיטות הפעולה, קודם כל בגדול האסטרטגיה הרוסית הייתה, אז וגם היום, כפולה מצד אחד לערער את האמון של הציבור במדינות הדמוקרטיות בממשלים שלו, לא בממשלים במובן של הפוליטיקאי הזה או אחר, הדמוקרטים או הרפובליקנים, הימנים או השמאלנים, אלא בעצם הקיום שלנו כמשטר, בעצם הממסדים המשטריים שאנחנו נסמכים עליהם ומנהלים אותנו, וליצור מתחים בין חברות דמוקרטיות שהן שותפות. ו הן לקחו את השיטות פעולה שהן השתמשו בהן בשנות ה-70 וה-80, ואמרו, יש לנו כלים חדשים בידיים, פייסבוק כבר ב-2010-2012 כבר הפכה להיות דבר, אינסטגרם בדיוק התחילה, טוויטר, whatever, יש כבר כלים חדשים, טלוויזיה, ואפשר להשתמש בכלים האלה כדי בעצם לעשות את מה שאז עשינו, אבל בליגה אחרת, אוקיי? ומה שהם עושים הרוסים, הם בעצם מקימים מפעלים של זיוף אמת, דיסאינפורמציה שהיא לומדת את עצמה כל הזמן איך להשתפר, ואחרי זה הפצה של הדיסאינפורמציה. היום יש מחוץ לסנט פטרסבורג ובעוד מקומות מפעלים שיושבים בהם אלפי אנשים בשלוש משמרות, שעוסקים חלקם בזיוף כתבות ככה שיראו כתבות אמיתיות לחלוטין, של פוקס ניוז,
בילד,
וגם ישראלים, זאת אומרת גם וואלה, כל מיני כאלה, מזייפים את הכתבות האלה, שמים את זה בידיים של אבטרים, זה אומר שיש אלפי אנשים שמפעילים עשרות אלפי חשבונות ברשתות החברתיות.
בוטים, מה שנקרא?
זה לא בוטים, זה אבטרים, זה אומר שבני אדם אשכרה מפעילים את זה, והם מפעילים את זה עם זהות בדויה.
זאת אומרת, לכל אחד יש הרבה זהויות.
יש לו כמה זהויות, באינסטגרם, ב-X, בטיקטוק, בכל מיני מקומות, והוא מפעיל את זה, מייצר שיח כמובן, ויש להם גם ממש שיטת פעולה שהם לומדים את האלגוריתמים, ואיך להשתמש בהם, ואיך לנצל אותם. רגע, זה עוד לא נגמר.
זה עובדות כאילו בטוחות, כלומר, זה לא השרות, זה ממש ידוע.
ספציפית על המפעל הזה שאני מתאר במסעים בחוץ לסן פטרסבורג, יצאו מעט מאוד, אבל יצאו אנשים שעבדו בו וסיפרו מה קורה שם בתקשורת האמריקאית. אנחנו יודעים, אנחנו מכירים מה קורה שם. ואחרי שזה מופץ על ידי האבטרים האלה, יש רשת בוטים, אגב, שחברות ישראליות, חברות הייטק ישראליות, הצליחו לעלות עליהם, לנטר אותם, חלקן כמובן, ולהבין שזה קורה. הבוטים האלה לוקחים את התכנים שהאבטרים מעלים ומעצימים אותם, ולמעשה דורסים תכנים אחרים. זה בצורה מלאכותית, שמבינים איך להתמודד עם האלגוריתם של הרשתות החברתיות, אז עושים את זה בצורה מלאכותית. ואחרי שזה כבר הופך להיות השיח ברשתות החברתיות בצורה, שוב, מלאכותית, שקרית ומהונדסת, נותנים את זה לסוכנויות ידיעות. אם מצליחים לתת את זה ל-AP או לסוכנויות ידיעות אחרות, מה טוב, בדרך כלל הם לא מצליחים, לפעמים כן. אם לא, נותנים את זה לסוכנויות ידיעות כמו ספוטניק ואחרות שהן רוסיות. ואז זה מתחיל להיכנס לסייקל בתור חדשות אמיתיות. בהרבה מהמקרים זה מגיע באמת בסוף לניו יורק טיימס, לפוקס ניוז, וכל אלה שהם מזייפים מלכתחילה כחדשות אמיתיות. כאילו, מה אומרים?
כולם מדברים על זה.
עדויות שמגיעות מהרשתות החברתיות, מעלות שישראל עשתה בעזה, X, Y, Z. אגב, זה לא רק על ישראל, כמובן, זה על אמריקה, זה על אחרים. אמריקה נתקלה בזה לראשונה סביב הבחירות של 2016. בין טראמפ והילרי קלינטון. אנחנו זוכרים ויודעים שהיה פה ניסיונות בעצם להעצים את המסרים של טראמפ, אבל זה לא היה רק זה, זה היה ממש חלק קטן מהסיפור. הם בעצם לקחו כל מיני נושאים מכתבים. טראמפ והילרי זה היה נושא מכתב, אבל, כמובן, כי זה פוליטיקה, אבל היה עוד נושאים מכתבים, למשל Black Lives Matter, שאנחנו זוכרים את המחאות, שחורים נגד המשטרה, נושאים דתיים, נושאים אחרים, והם בעצם התחילו לזייף כתבות ולהכניס נרטיבים מאוד קיצוניים, מכתבים, גם בצד הימני וגם בצד השמאלני, גם בצד שתומך בשחורים וגם בצד שתומך בשוטרים. למשל, שקרים על שוטרים שרוצחים או מתכננים לרצוח שחורים במחאות שיש, ושקרים ודיסאינפורמציה על זה ששחורים מתכננים לרצוח שוטרים כנקמה על מה שהיה עם בלק, כאילו עם המחאות של בלק. זאת אומרת, הם פשוט לקחו את הדברים האלה וניסו לכתב ולהעצים את השיח בכל הכיוונים. הם הגדילו ויצרו בפייסבוק הפגנות שלא היו קיימות באמת, וניסו לקדם את ההפגנות האלה בהצלחה מאוד מאוד קטנה אמנם, אבל זה היה ניסוי כלים שלהם. יכול להיות שעם הזמן הם גם למדו והשתכללו, ויש הפגנות שנוצרו על ידי גופים רוסים שאנחנו לא יודעים עליהם. אז המפעל שקרים הרוסי הזה, שהוא מאונדס, הוא מתוחכם, הוא ממומן, ויש לו ממש שיטת פעולה שנגזרה מהשיטות פעולה שנבנו בזמן רוסיה הסובייטית, הוא עבד שעות נוספות מול אוקראינה, כשהתחילה המלחמה מול אוקראינה. הרבה מאוד מהמדינות האירופאיות נהיו מאוד מוטרדות לגבי זה, במיוחד הבלטיות. אני הייתי בכנסים במדינות בלטיות, שכל מה שהטריד אותם זה הדיסאינפורמציה הרוסית ורשתות חברתיות, ואיך מתמודדים עם זה. ואז ביום אחד, ברגע אחד בשבעה באוקטובר, ממש יום למחרת או יומיים למחרת, אותם אבטרים, אותם בוטים עשו חישוב מסלול מחדש, והתחילו לעסוק בנושא הישראלי.
אבל למה? למה?
אז יש לזה כל מיני הסברים.
ולמה סין? כלומר, אני רוצה שנייה להגיד משהו, לעצור ולהגיד משהו, שאני חושבת זה אולי אתגר לטיעון שלך, ולטיעון חשוב כמובן, אבל מצד אחד אנחנו נורא מרגישים שכולם נגדנו וכולי, וברור שצריך לעשות משהו, וזה בכיס שלך מה שנקרא. אבל אני חושבת שיש איזשהו קושי בסיסי להאמין, או שאנחנו רוצים שלא להאמין, כי זה נורא קשה להכיל את זה, אבל יש איזה קושי להאמין שסין ורוסיה, ואפילו קטר, מתחילים להתערב בעניינים הפנימיים שלנו בצורה כזאת. כאילו, אנחנו מדינה קטנה, קשה לדמיין שמישהו עכשיו, כאילו, מה אנחנו כל כך משנים פה בתמונה הגדולה? נניח, בסדר, סין וארצות הברית, יש ביניהם איזה משהו, אבל מה אנחנו קשורים? עכשיו, יש לי איזה הצעה, תגיד לי מה אתה חושב, שאנחנו פשוט לא יודעים מה הם רוצים. אנחנו באמת לא מכירים את ה, אני לא יודעת אם זה להגיד אויב.
לא, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים והם גם אומרים את זה.
אנחנו, כאילו אנחנו הישראלים, לא מבינים מה זה אומר, מה הסינים רוצים. לא מבינים מה הרוסים רוצים.
אז אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים והם גם אומרים את זה, ואני גם כותב את זה לדעתי במאמר גם על סין וגם על רוסיה, שהדברים בחוץ, זאת אומרת, הם בסין, עוד מעט ניגע בסין, אני אסיים עוד משהו על רוסיה, אבל בסין יש המנהיג, שי, הוא ממש דיבר על זה בוועידות, יש להם ועידה של ועדת הפרופוגנדה של המפלגה הקומוניסטית, הוא דיבר על מה האסטרטגיה והרעיון הכללי המסדר של התערבות בשיח ובנרטיבים במדינות זרות. זה דבר שאנחנו מכירים אותו, זה לא סוד.
לא, אבל למה?
אז אני אסביר.
מה הם רוצים? מה הם רוצים, וגם
סיבות.
איך זה לא גורם לנו,
יש פה שני עניינים.
כלומר, אם סין עכשיו מתערבת אצלנו בעניינים, וכולם יודעים על זה, וזה הכל ידוע, אז איך אנחנו לא אומרים להם, שמו, חבר'ה, אם אתם תמשיכו ככה, אנחנו ננתק קשרים, נעשה, אנחנו לא עושים אתכם מסכמים כאלה, אחרים, מה זה הדבר הזה שהם מתערבים, מה, כי זה מתחת לשולחן, אבל כולם יודעים, זה כבר הכל בחוץ לכאורה.
יש פה שני עניינים. קודם כל, בשאלת המוטיבציה שלהם. המוטיבציה שלהם היא כפולה. כמו שאמרתי, קודם כל הם רוצים מדינות מפתח שהן מדינות מערביות, שיש להם אינטרס בהם, ובישראל יש להם הרבה מאוד אינטרסים, למרות שאנחנו מדינה קטנה, אינטרסים צבאיים, פוליטיים, אחרים.
מה יעזור להם שאנחנו נתפורר ונהיה מדינה חלשה יותר?
הם רוצים לפורר את כל לפורר ולהחליש את כל הציר הדמוקרטי הליברלי המערבי שמונג בידי ארצות הברית, וישראל היא כמובן אבן, לא הייתי אומר אבן ראשה, אבל ישראל היא רכיב קריטי בדבר הזה, ואגב בהצלחה, הם מצליחים לפורר את התמיכה בישראל. ואת ישראל גם מבפנים, אגב, כי יש גם קמפייני דיס-אינפורמציה שמקצינים אותנו כאן, הישראלים אחד נגד השני. אז
ולמה הם רוצים את זה? למה הם רוצים לפורר?
אז
מה, שוב, הם רוצים אני, עוד אני, כוח, אני, עוד כסף, עוד אדמות? מה העניין?
לא, אני, זה ממש, העניין הוא די פשוט. הסדר שהתעצב לקראת סוף המלחמה הקרה, שאמריקה היא הגמון
כן.
עולמי, mm-hmm. על פי הישק דבר, והעולם מסתדר לפי האינטרסים שלה והצרכים שלה, וסביבה, המעגל החיצוני לאמריקה הוא מעגל של מדינות שהן תומכות בה והיא תומכת בהן, זה סדר שמפריע לסין ולרוסיה ולמדינות אחרות. אגב, אנחנו יודעים שארגון הבריקס נוסד סביב הרעיון של לאתגר את הסדר הזה ברמה הכלכלית. הם רוצים לעולם שהוא רב הגמון, הוא לא הגמוני, הוא רב כותבי, ושיש להם לפחות יכולת חופשית להתחרות בו עם הכוח והעוצמה שלהם בארצות הברית.
במה כרגע סין לא יכולה לעשות בגלל ארצות הברית?
לא, אגב, סין עושה דבר מדהים. תחשבי שסין של היום זה לא סין של לפני 25 שנה, וזה חלק מהאסטרטגיה שלהם. האסטרטגיה שלהם הייתה...
למה סין צריכה לפורר את המערב הליברלי בשביל לפרוח? מה חסר לה היום? בסדר, טיואן, היא רוצה את טיואן, אוקיי, זה אי קטן ש... היה נחמד,
גם לסין וגם לרוסיה יש הרבה מאוד אינטרסים כלכליים, פוליטיים, צבאיים ואחרים בעולם, ומאוד הפריע להם, ומפריע להם עדיין, שארצות הברית והמערב, מה שנקרא המערב, אני לא יודע אם כבר יש כזה דבר, אולי זה באמת הצליח להם לפורר את זה, אבל ארצות הברית והמערב היו אגמון כל כך חזק על נתיבי סחר, על המערכות, תחשבי, מי אפילו ממערכות סליקת אשראי בינלאומי, שעכשיו המערב יכל בדי בקלות להטיל אמברגו.
כן, רוסיה עכשיו, בדיוק חברה שלי חזרה מרוסיה, אין שם אשראי. היא לא יכולה, היא הייתה צריכה הכל במזומן, הסתפחה עם זה, חבל.
נכון, אז ככל שמחלישים את ההגמוניה האמריקאית והמערבית הזאת, ומייצרים עולם שהוא יותר פלורליסטי במובן של הכתבים והכוח והעוצמה שיש בו, זה משרת את משרת אותם כצד חלש. אני כן רוצה להגיד משהו מעניין על רוסיה. ואני אגיד את זה בזהירות. כשניהלתי את ההסברה של הממשלה בקורונה, אנחנו נמצאים בעידן שעדיין, למרות שעבר זמן, הקורונה זה דבר סופר מכתב, גם בישראל. יש כאלה שאומרים שקורונה לא הייתה. מי הקצה שקורונה לא הייתה בכלל? עד הקורונה הייתה תבהלה מוגזמת. עד הקורונה לא הייתה תבהלה מוגזמת. באמת אנשים מתו ממנה והיה צריך לטפל בזה. והחיסונים, כן, לא, בעד, נגד.
זה היה משהו שסין בכלל
הפיץ. הנושא הזה, אני חייב להגיד, אין קונצנזוס על נושא הקורונה בכלל. נשים את זה, כל זה בצד, לא משנה מה דעתכם על נושא החיסונים, על נושא הקורונה, על נושא whatever. אנחנו זיהינו, או עלו אינדיקציות שהגיעו אליי, שיש ניסיון רוסי ברשתות חברתיות, להפיץ דיסאינפורמציה בנושא החיסונים בשלבים מוקדמים יחסית שהחיסון איתן.
פה בישראל גם?
פה בישראל. צריך לזכור, ישראל הייתה המדינה הראשונה שחיסנה בקנה מידה מאוד גדול. לרוסיה היה חיסון חליפי שלהם, קראו לו ספוטניק. הם רצו להחליש את האמון בחיסונים המערביים, להחזק את האמון בחיסון שלהם. רצו באופן כללי להחליש את האמון בממסדים שהם רואים כממסדים בינלאומיים שקובלים את ידיהם, כמו ארגון הבריאות העולמי. ולכאורה, אני מנסה להיות זהיר במה שאני אומר, לכאורה היה להם אינטרסים מאוד חזקים לפגוע באמינות של החיסונים, ולפגוע בכלל באמינות של הממסדים הישראלים, ואיך הם מתווכים מידע לציבור. כשאני אומר ממסדים, הכוונה לממסדים הרפואיים, גם היומיומיים, זאת אומרת, קופות החולים, והייתה אינדיקציה שהגיעה אלינו שיש מאמצים מאוד ממוקדים בישראל לייצר דיסאינפורמציה, שקרים, פייק ניוז. עכשיו,
באותה דרך שתיארת קודם?
בדרכים כאלה, כן. עלו סרטונים שאני יכול להגיד שאנחנו הבנו שהם הם, חשודים מאוד, שהיה בהם הפחדות שאין אף גורם רפואי ש, או מחקרי, ש, וזה כאילו, נשאלנו, נסתכל לך דוגמה. היה דיסאינפורמציה שדווקא מאוד מאוד הצליחה להקות שורש, שיש קשר בין חיסוני, בין החיסונים של פייזר לבין לידות שקטות. אין אף רופא רציני שמצא, אגב, יותר מזה, למדינת ישראל יש יתרון יחסי מאוד גדול, שיש לנו מערכת בריאות מצד אחד שיש בתחרות, יש לנו 4 קופות שיש ביניהם תחרות, מצד שני זה רק 4 קופות, זאת אומרת, יש מקום שהידע נאגר בו בצורה מאוד צנטרליסטית, ואפשר לעשות עליו המון 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 מחקר, גם בלי שזה יהיה מחקר שצריך לקחת אנשים ולשכנע אותם לתת את המידע. הגיעו קופות החולים, אמרו, טוב, יש לנו מגה דאטה,
כן, ביג דאטה, מה שנקרא.
ביג דאטה בטירוף, בואו נבחן את זה. עשו מחקרים ביחד עם אוניברסיטאות מהעולם, ארגונים בינלאומיים, CDC, קנדה, וכל מיני. לא מצאו כזה קשר. זאת אומרת, אם היה סרטון ש, או סרטונים...
אבל מי, כאילו, לך תוכיח שאין לך אחות, לא כל טענה אתה צריך להתחיל...
אבל הטענה הזאת נהייתה מאוד מאוד פופולרית. לא, כן? היא לא רק שהייתה מאוד פופולרית, היא גם... באיזשהו שלב אנחנו זיהינו, כי היינו עושים כל הזמן סקרי דעת קהל ומחקרים, וגם שאלנו רופא משפחה, מה הם שומעים כשהם מגיעים אליהם מטופלים. זיהינו שהרבה מאוד נשים הרות, או כאלה שרוצות להיכנס להיריון, נמנעות מחיסונים בגלל זה. זאת אומרת, הם רצו להתחסן, אבל הם ממש נמנעו מחיסונים, בגלל שהם פחדו מלידות שקטות. אז בין אם החיסונים טובים, לא טובים, אתם אוהבים, לא אוהבים, אנחנו זיהינו רשתות של דיסאינפורמציה שניסו להפיץ את הדברים האלה, וככל הנראה, אני לא רוצה להגיד בוודאות, כי זה עבר לבדיקות מסוימות, ו...
כאילו, של מה המקורות של
ה... מה המקורות, ואני לא רוצה להיות נחרץ ב-100%, אבל ככל הנראה זה הגיע ממדינה, ומדינה, היה יכולות מדינתיות מאחורי הדבר הזה, וזה נראה כמו משהו רוסי.
ויש דברים שקרו בישראל שאתה יכול להגיד בוודאות, זה רוסי, זה סיני, זה...
יש דבר, יש הרבה, אבל אני רוצה דווקא להגיד, בהקשר שלנו, בהקשר של השיחה המקורית שלנו, וצ'רלי קיריק וכו', שיש דברים שקרו בעולם נגד ישראל, שהרוסים והסינים עשו. נתחיל מרוסיה, ואז נעבור לסין, כי סין זה עולם אחר, השיטת פעולה שלהם היא שונה לחלוטין. כל המפעלי ההשפעה הרוסים האלה, הם עומדים מאחורי הדיסאינפורמציה שישראל הפציצה את בית החולים אל-עלי, והרגה שם 500 אזרחים, עזאטים, שזה היה כמובן שקר לחלוטין, זה היה טיל בכלל של הג'יהאד האיסלאמי שקשל ונפל בתוך בית החולים, והוא לא רק 500 אנשים, זאת אומרת, הכל היה שקר לחלוטין, אבל השקר הוא נוצר על ידי משפיענים עזאטים, אבל הוא הופץ ונהיה משהו בזכות רשת ההפצה וההשפעה הרוסית, וזה כן, זה חד משמעית, יש המון דוגמאות כאלה, אז המלחמה הזאת היא אמיתית. עכשיו, לגבי סין, אנחנו עוברים לסין. סין עובדת לגמרי אחרת. אין לה את המפעלי דיסאינפורמציה וזיוף כתבות ואבטרים.
טוב, אם מדברים על סין, חייבים לדבר גם על טיקטוק ועל העבודה שלך.
אז אני אכניס בדיוק את הנושא הזה. וסין דווקא מאוד מעניין, כי שוב, כמו שאמרתי, יש נאומים שתורגמו גם לעברית. אני פשוט נתקלתי בזה בזכות חוקר בשם טוביה גנג, מדהים, חוקר ב-INSS, שהוא מאוד עוקב מקרוב אחרי הנושא של דיסאינפורמציה וסין, ותעמולה ופרופוגנדה, ובאחד הכנסים שהייתי בו הוא ממש חשף את זה. והוא הראה איך הם, יש להם ממש תפיסת עולם מאוד סדורה, מאוד מסודרת על השפעה, פרופוגנדה, תוכנית פעולה אסטרטגית ארוכת שנים. ואחד הדברים שאני גיליתי ומאוד מעניין זה שלסין יש שיטה. השיטה שלה זה ההבנה שתקשורת מאוד מאוד משפיעה, והם רוכשים רשתות תקשורת בעולם בשני אמצעים, או לרכוש אותם על ידי שרשורים של חברות בת שמסוות את עצמן, עוד מעט ניתן דוגמה מאוד מעניינת, או על ידי שיתופי פעולה, מה שנקרא, זאת אומרת לתת כסף לאיזשהו ערוץ תקשורת, בתמורה לתוכן משותף, כתבות משותפות, זה כתבות משותפות ביחד וכו', ולשלוט בנרטיבים שיש בעולם. אחד הדוגמאות הכי מעניינות, הכי מסקרנות שאני נתקלתי בהן, וזה נחשף על ידי רויטרס, זה תחנת רדיו פופולרית בוושינגטון, שנקנתה חלקית על ידי חברה סינית, בעצם שהיא זרוע של, זרוע הפרופוגנדה של הממשלה הסינית, שנקראת רדיו סין הבינלאומי. והתחנת הרדיו הזאת, מרגע שנקנתה, הדיווחים שלה התחילו טיפה להשתנות, קצת להשתנות לגבי כל מיני דברים, ובין השאר לגבי נושאים שהם בינלאומיים, יחסי חוץ וגם סין. הייתה תקופה שהיה בהלה מאוד גדולה בוושינגטון, ובקרב שותפים של ארצות הברית במזרח, כמו דרום קוריאה, יפן ואחרות, שסין בונה איים מלאכותיים ענקיים בים סין הדרומי, למטרות, שלא בטוח מהן, אבל מטרות צבאיות. הרדיו סין הבינלאומי, הרדיו בוושינגטון שנקנה על ידי שרשורים של רדיו סין הבינלאומי, אמר, פיץ נרטיב בכלל הפוך, סליחה, זה בכלל הפחדות שאמריקה, מסתמים פוליטיים, מפחידה ומטרללת את כל העולם עם ההפחדות האלה, אבל למעשה זה למטרות תיירות. יש איים שנבנים, כי לסין באמת יש איזשהו תוכנית ארוכת שנים של חיזוק התיירות וחיזוק בכלל, של כל מיני דברים רכים בכלכלה שלה, וזאת המטרה. טוב, עברו כמה שנים, ואדם אמיץ מאוד, עיתונאי וצלם אמיץ מאוד, העלה רחפנים מעל האיים המלאכותיים האלה, וראה שם בונקרים אדירים, מחסני טילים בקנה מידה מטורף, מקמים, רדארים צבאיים, מגורים לאנשי סגל צבאיים, להם ולמשפחות שלהם, זאת אומרת, בנו שם ערים שלמות של בסיסים צבאיים אדירי ממדים עם יכולות מאוד מיוחדות, אז החשש היה מוצדק.
כן.
והשיטה הזאת היא של לקנות,
זה מפתיע אותי שבכלל בארצות הברית מותר לסין לרכוש כלי תקשורת, זה נראה לי הדבר הראשון ש...
אז הנה, הרכישה הכי מוצלחת של, הרכישה הכי מוצלחת של חברה סינית, הייתה טיק טוק. טיק טוק לא נוסדה כחברה סינית, אלא נרכשה על ידי חברה סינית שנקראת ביידנס, חברה מאוד מוצלחת, אגב יש להם מוצרים מדהימים והם מאוד מאוד צומחים, ויש להם המון דברים בתוך סין ומחוץ לסין. והם רכשו את טיק טוק, כי הם הבינו שזה עשוי להיות הכלי תקשורת הכי חזק שיכול להיות.
כן, יותר מאיזה תחנת רדיו.
כן.
כל הכבוד.
והפכו אותה באמת את טיק טוק לכלי תקשורת אדיר. השבוע, השבוע שעבר, פורסם ממחקר של מכון פיו, שהראה שמעל 40% מהצעירים בארצות הברית טוענים שאת החדשות שלהם צורכים בטיק טוק.
כן.
לא ב-CNN, לא ב-BBC, לא ברדיו, לא ב-whatever. לא בניו יורק טיימס, כל הדברים האלה מתו, הם צורכים את החדשות שלהם בטיק טוק. כך, עד כדי כך, ההשפעה של טיק טוק עצומה במערב.
אני חשבתי שיאסרו, רצו לאסור את טיק טוק בארצות הברית, איפה זה עומד?
אז אני מספר פה את הסיפור המלא, כולל את הסיפור שלי מבפנים. אני אעשה את זה בכמה דקות. אני הגעתי לעבוד בטיק טוק אחרי הממשלה, אחרי שעבדתי בממשלה.
טיק טוק ישראל?
בישראל, וניהלתי את הפעילות של טיק טוק מול הממשלה והמגזר הציבורי בישראל, והיה מגניב להלאה, הייטק, אנחנו, אני רוצה לספר למאזינים, שאנחנו היינו פה למטה במשרדי, במשרדים, והכנו קפה, מכונת קפה סבבה, נכון, ואפילו יש את כל החלבים, והסויה והשקדים, לעבוד בהייטק זה ליגה אחרת, ויש לך את כל סוגי הקונפלקסים, וכל הפינוקים, זה, וואלה, זה היה כיף לא נורמלי, אפשר לדמיין גם שהמשכורות היו מדהימות וכולי. ואז הגיע 7 באוקטובר. ובשבעה
כמה
באוקטובר...
כמה זמן עבדת שם כבר?
אני הייתי שם שנתיים בשלב, בערך שנתיים בשלב הזה. ובשבעה באוקטובר, האמת, ביום הראשון, אני דווקא הייתי מאוד גאה בטיק טוק, כי אני לא יודע אם את זוכרת, אבל בזמן הטבח חמאס שידרו את הזוועות שלהם בלייב, תראי את כמה חולני זה, ושידרו את זה בכל מיני פלטפורמות, ובין השאר בטיק טוק הם אלו תכנים, ואנחנו, טיק טוק התעשתה על עצמם מאוד מאוד מהר בשלב הזה. אנחנו הערנו, זה שבת.
בדיעבד, שוב, אפשר לטעון שזה טוב שישדרו את זה, שהעולם יראה. היום כבר מכחישים שזה קרה בכלל.
כן, אבל זה, אגב, זה בחירה של ישראל, כי לישראל יש את כל החומרים האלה, והיא בוחרת שלא להוציא אותם. אבל אנחנו רצינו לנקות את הפלטפורמה מהדברים האלה, ובאמת הערנו את כל העולם, זה שבת, סופש, בישראל זה לפנות, זה בוקר, שם בארצות הברית זה לילה, זה לא מובן מאליו שכולם התעוררו, כולם נרתמו לדבר הזה ברגע אחד, ותוך אני לדעתי תוך פחות מ-24 שעות, או אולי כמה שעות אחרי את השאריות, הפלטפורמה חסמה את כל החשבונות של חמאס ונקטע את הכל, ואני הייתי מאוד מאוד גאה בטיקטוק, אבל מאוד מהר ראינו עוצמה אדירה של תכנים אנטישמיים ואנטי-ישראלים, ומהצד השני, השתקה, חסימה של תכנים פרו-ישראלים או ישראלים.
מה זה אומר השתקה חסימה?
אני למשל סתם, אני אתן דוגמה עליי. אני נשלחתי לפורום משפחות החטופים שהתגבש די מהר, ואמרתי להם שהקמפיינים שלהם להעלאת מודעות לחטופים, שהיו קמפיינים מאוד רכים, לא היה שם דם, לא היה שם מלחמה, היה פשוט תמונה של ילדו, כאילו סרטון של ילדה רוקדת, ואז היא כבר כמה ימים בשבי חמאס. או סרטון של חטוף במשחק כדורגל, הוא בשבי חמאס, במנהרות. ואני נשלחתי להגיד להם שכל הקמפיינים האלה נחסמים, כי זה פוליטי מדי עבור טיק טוק. אבל בזמן הזה, אני, ממש באותו זמן, אני נתקלתי בקמפיינים אולטרה ממומנים, בהרבה מאוד כסף, שחסו תחת הצטלה הומניטרית, שדיברו על הסבל של העזתים, והראו ילדים יוצאים מתוך ההריסות בעזה.
מה הכוונה אתה נשלחת?
אני בעצם עבדתי מול הממשלה ומול המגזר הציבורי, אז כשהגיעו פורום משפחות החטופים, הוא פנה לטיק טוק, כאילו, כי הוא ראה שהוא נחסם פעם אחר פעם.
מה זה אומר נחסם? אתה מעלה משהו וזה לא עולה? מורידים לך אותו?
במקרה שלהם נחסמו בקידומים ממומנים, וגם לא רק בקידומים ממומנים נחסמו תכנים, כמובן.
רגע, וכשנשלחת לזה, לא חשבת שזה הזוי?
לא, כי בהתחלה, הפוליסי של טיק טוק, המדיניות של טיק טוק הייתה באופן עקרוני עוד לפני המלחמה, אנחנו לא רוצים שום דבר שקשור לקונפליקטים פוליטיים, אנחנו משתדלים לנקות את הפלטפורמה מדברים שהם קוראים, אז אם אנחנו מורידים קמפיינים של משפחות החטופים, ומקביל גם לא מאפשרים קמפיינים של חמאס, או של פלסטינים שמראים את הסבל שלהם, סבבה, יש פה, קרקע, למרות שאי אפשר להשוות כמובן, כן, אבל עקרונית, ברמה בינלאומית. אבל מרגע שראיתי שזה לא, שיש פה הטייה, שיש פה צד אחד שמותר לו הכל, וצד אחד שאסור לו כלום, לממשלה חסמו את כל ה... הממשלה עשתה כל מיני מודעות כאלה.
לא, אני לא מבינה, אין גופים פוליטיים, אין פוליטיקאים, לא. אין זה?
יש אסור לפוליטיקאים? יש פוליטיקאים, אבל אסור להם לקדם למשל בכסף, יש להם הרבה מאוד מגבלות. בכלל, נגיד, אפילו דובר צהל, היה לו הרבה מאוד מגבלות, וזה לא רק דובר צהל, זה גם בגרמניה.
אין סרטונים של צ'רלי קירק בטיק טוק?
לא, יש סרטונים של צ'רלי קירק בטיק טוק,
אבל... נו, זה הכי פוליטי והכי...
ברור, לא, מותר להביע עמדות פוליטיות, אבל יש דברים שקשורים למלחמות, קונפליקטים, נשק, דברים כאלה שאסור לעלות בטיק טוק. אגב, סתם דוגמה, משטרת גרמניה, אני פשוט הייתי מאוד מעורב בנושא הזה, רצתה לעלות איזשהו קמפיין גיוס למשטרה. שמה, של צעירים, כאילו לגייס אותם למשטרה, והרבה דברים, הרבה תכנים שם נחסמו, בגלל שהיה שם נשק, או ירי בנשק, או אימונים, או כל מיני דברים כאלה, זה היה הפוליסי של טיק טוק. ושבסדר, זה, אם זאת ההחלטה של החברה, החלטה לגיטימית, כאילו שאנחנו רוצים, זה גם פלטפורמה שהרבה משתמשים שלהם צעירים. אז אנחנו רוצים לנקוד את הפלטפורמה מנשק, מירי חיים, מקונפליקטים פוליטיים, מלחמות. בסדר. אבל ברגע שראיתי עד כמה נחסמים דברים ישראלים ופרו-ישראלים, אגב, לא רק זה, גם הבעת דעות, היה יוצרי תוכן פרו-ישראלים שבאו והביאו עובדות כדי להילחם נגד השקרים ונחסמו. הם פנו אלינו וסיפרו שהם נחסמים, או יותר גרוע מזה שהם נחסמו בעיניי, זה שהיה להם מה שנקרא, ושטיק טוק טונת עד היום שזה לא נכון ולא קיים, מה שנקרא shadow ban. זאת אומרת, הם לא נחסמו,
ופתאום אין להם חשיפה.
פתאום מסרטונים שתמיד הגיעו ל-100,000 צפיות, 200,000 צפיות, מיליון צפיות, פתאום יש להם 300 צפיות, 1,000 צפיות. זאת אומרת, משהו מגביל אותם מלהגיע. או שמשהו יגביל אותם מלהגיע מחוץ לישראל. זאת אומרת, פתאום הם קלטו שאם עד עכשיו היה להם קהל, בעיקר בארצות הברית או באירופה, פתאום יש להם רק מעט מאוד צפיות, רק בישראל.
אוקיי, אז מה נחזור סיפור שלך, ואתה רואה את זה, ומתכבן?
אני ראיתי את כל ההטייה וכל הדברים האלה, והתראיתי בפני החברה, לא פעם ולא פעמיים, שזה מוזר, זה לא בסדר, זה לא... נתתי בתי, בהייטק, אני לא יודע אם... יש לנו מאזינים אולי מכל מיני מקומות, יש דרך, פותחים טיקט, יש טיקט, את פותחת טיקט, ואז הטיקט מגיע לצוות הנכון, והוא אסיינד למי שצריך לטפל בזה, ויש תהליך מעקב אחרי זה, זה הכל, יש פה מסודר, וזה, ומערכות, וכל מתועד, וכל מסודר, טוב, אני רואה, הטיקטים נפתחים, לא נפתחים. לא מטופלים. עד ש... ואני כבר התחלתי להיות ידוע בחברה כ...
אבל זה מול המטה בארצות הברית?
בעיקר באירופה. כי אנחנו היינו כפופים למטה באירופה יותר. אבל גם מול גורמים באמריקה וגם סינגפור. ואני כבר הייתי ידוע, אני ועוד כמה היינו ידועים בחברה בתור אנשים שהם יותר קולניים בשלב הזה במלחמה, שנלחמים וככה. ואז בעסקת חטופים הראשונה, ביום הראשון של עסקת החטופים, אני חושב שזה היה ביום הראשון של עסקת החטופים הראשונה, נובמבר 23, סוף כן. נובמבר, מישהו אומר לי, תשמע, אתה חייב לראות, יש קבוצה בתוך המערכת הפנימית של טיקטוק, יש מערכת כמו סלק הזאת של התכתבויות וקבוצות כן. עבודה וכל הקבצים וכל הדברים, כאילו לעבודה הפנימית. יש קבוצה שאתה חייב להיכנס אליה, נקראת Palestine Support, של עובדים, אוקיי? נכנס לקבוצת Palestine Support, הרבה מאוד עובדים מהחברה, מכל מיני מקומות בעולם. אגב, לא מוסלמים, כאילו יש גם מוסלמים, אבל לא...
כן.
שאני רואה גולל אחורה, 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 מתחילת המלחמה פחות.
כאילו לכולם יש גישה לקבוצה הזאת?
כן, בשלב הזה לכל אחד יכל...
יכל, מי שרוצה.
כן, יכל לחפש, למצוא אותה ולהצטרף. אני גולל אחורה, 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 אני רואה תמיכה בחוטים. מי תומך בחוטים? אמרתי, לא יודעת שיש מיכל שתומכים בחוטים. אני רואה תמיכה ב-BDS, אני רואה... בתחילת המלחמה, עובדים בטיק טוק באירלנד, הזמינו את הקולגות שלהם לאירוע הדלקה, מין אירוע זיכרון או משהו כזה של נרות או תאבר, משהו רך כזה, אירוע זיכרון כזה לקורבנות של 7 באוקטובר, זה הימים ספורים אחרי.
קורבנות מהצד ה...
שלנו.
מצד שלנו.
שלנו, אוקיי. עובדים יהודים.
כן.
אוקיי? טיק טוק אמרה להם שהם לא יכולים להזמין את הקולגות שלהם, שזה הכנסת פוליטיקה למקום העבודה. אבל בקבוצה הזאת היו הזמנות ועידוד להגיע לאירועים סופר פוליטיים, אנטי-ישראלים, באירלנד ובמקומות אחרים, של ארגונים מאוד קיצוניים, שחלקם גם לא חוקיים בחלק מהמדינות. ואת זה טיק טוק לא חסמה ולא אמרה להם שום מילה. ראיתי שם תמיכה ב-BDS, ראיתי שם, ואני מתחיל לגלול ומסתכל, זה היה היום ראשון של עסקת החטופים, הם חגגו את השחרור של החטופות, של המחבלות הפלסטיניות, שחלקם היו עם דם על הידיים, זאת אומרת שפוצצו, אנחנו נמצאים בירושלים, פוצצו רכב בכניסה לירושלים, דקרו אנשים ברחובות ירושלים, והם חגגו את השחרור שלהם, גיבורות, בתוך הרשת הפנימית של טיקטוק עובדים. טוב, הסתכלתי מי העובדים האלה. עכשיו, יש לי עורך דין באמריקה שאמר לי להיזהר, ואמר לי לא להגיד שזה 100% מהעובדים, אז אני לא אגיד שזה 100% מהעובדים. 99% מהעובדים שהיו שם וחגגו וסמכו ועם דעות אנטי-ישראליות, הם היו מצוותים שנקראים Trust and Safety. זה אומר, הצוותים שאחראים על מה יורד מהאפליקציה, מה עולה. איך...
מה מקודם, מה לא.
אחת הן אפילו התגעתה שהיא... תומכת ומקדמת, אמרה, אני רוצה להודות לחברה, לטיקטוק ולמנהלים שלי, שמאפשרים לי לתמוך ביוצרי תוכן עזתיים, ולוודא שהם לא נחסמים ומקודמים וכולי, כולל ליוצרי תוכן שהם נחסמו בכל שאר הפלטפורמות, כי הם תומכים בטרור ומזוהים עם חמאס. עד כדי כך זה הקיצוני. טוב, מה עושה ישראלי טוב בסיטואציה הזאת? אחרי שכבר התרעתי ואמרתי וביקשתי ו...
אגב, מה חשבו שאר עובדי טיקטוק ישראל?
הזדעזעו, זה היה מאוד קשה. זו הייתה תקופה מאוד 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 קשה לעבוד בטיקטוק. לא רק ישראלים, גם יהודים בכל מיני מקומות אחרים בעולם. נתלו במשרדים דגלי פלסטין. עובדים יהודים שחוו חוויות אנטישמיות מאוד מאוד קשות במקום העבודה. כולל עובדים שהגיעו למקום העבודה בתשעה באוקטובר. ופתאום גילו שאף אחד לא מדבר איתם, כאילו מתייחסים אליהם, כאילו הם שקופים, כאילו הם אוויר, כולל המנהל שלהם.
מה, זה רוח מפקד? כאילו, איך קורה שחברה כזאת היא הופכת להיות כזה?
אז הנה התשובה שלי.
זה לא כל בכל מקום ככה.
אני כתבתי לחברה מסמך מאוד מסודר, צילומי מסך של העובדים, שאומרים ככה וככה, והטעיות וכו', וזה. מחקרים חיצוניים שכבר היו על הטעיה של טיק טוק בנושא של ישראל. מסמך מאוד מפורט, שלחתי את זה כמובן בחוצפה ישראלית, למנכ״ל טיק טוק העולמי וכל השכבת מנהלים תחתיו, ול-Government Relations, PR.
אז כבר ידעת שאתה בסיכון, זה לא?
אני לא, אני הייתי בטוח באמת שאתה מספר לחברה שעובדים תומכים בטרור ובארגוני טרור וב-BDS, זה, הם ישר יטופלו. כי אני הייתי בטוח שהנושא הזה יטופל מיידית ובאגרסיביות. ומאותו רגע אני הרגשתי שאני תחת חקירה של החברה. ואני הרגשתי שלא רק שהם לא... קראו כל מיני דברים מוזרים, ואני הרגשתי שהם לא מתכוונים לטפל בזה, ומטטים את זה מתחת לשטיח, ואחרי זה, כשזה כבר יצא לתקשורת, התגובות שהם היו, לא, זה לא נכון, זה לא קרה, זה לא שזה... ואז הבנתי שהם לא רוצים לטפל בזה. ואז הבנתי שאם אתם כבר יודעים ומודעים, ויש לכם את כל ההוכחות, וצילומי מסך, וזה כבר הגיע לשימוע, המסמך שלי הגיע כבר לשימוע בסנאט, שעשו למנכ״ל טיקטוק העולמי, ואתם אומרים שזה לא נכון ולא קרה והכל שקרים, אז זה אומר שאתם לא מתכוונים לטפל, וזה כבר מדיניות. זה אומר שאתם בחרתם לעשות את זה מדיניות. אבל אם נצא מהסיפור האישי שלי לטיקטוק, הרכישה הכי טובה של חברה סינית הייתה של טיקטוק. זה הרכישה הכי טובה של להשפיע על דעת קהל. ואחרי שאני יצאתי וסיפרתי את הסיפורים שלי וכו', מחקר אמריקאי שמכון מחקר שנקרא NCRI, הוכיח שיש עטייה לכאורה, לפי מה שהוא הוכיח, בפלטפורמה של תכנים, לפי אינטרסים של ממשלת סין, לא רק בנושאים ישראלים, גם בנושאים שקשורים לאוקראינה, גם בנושאים שקשורים לסין עצמה, למשל, טיאנמן סקוואר, נושא חשוב בהיסטוריה העולמית, נכון? מושתק לחלוטין בטיקטוק, אוקיי? כן. נושאים אחרים מועצמים. אז הטענה שלי זה השיטה הזאת של שימוש בתקשורת, קנייה, רכישה של כלי תקשורת על ידי סין, או חברות סיניות, או שרשורים סינים, ואחרי זה החפפה שלהם לאג'נדה הסינית, ולשינוי דעת קהל, ולשינוי נרטיבים בעולם, לאט לאט, בשקט, מתחת לרדאר, ואנחנו חווים את זה היום, צ'רלי קירק אמר, אתם חווים היום מתקפה אדירה על, 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 על הלגיטימציה שלכם להתקיים, גם בטיקטוק, גם בקרב צעירים, וזה סכנה לביטחון הלאומי שלכם, הוא אמר את זה במילים כאלה. ואני רוצה לתת רק אנקדוטה קטנה לגבי סין לסיום. הם, יש להם רשת של משפיענים, בישראל יש להם את איציק הסיני, וממש לאחרונה צצו חווה הסינית וגל הסיני וחן הסינית ועוד משפיענים סינים שהם משפיענים ברשתות חברתיות, עושים תכנים חמודים ומקסימים ומתוקים בעברית, הם עושים את זה במדינות אחרות בשפות היעד שלהם וכו'. יש להם ערוצי יוטיוב, ערוצי טיק טוק, ערוצי
אינסטגרם. ואתה אומר הם משפיענים סינים במובן שהממשלה הסינית
לא, זה סומן מטה סימנה את איציק הסיני כסוכן השפעה של ממשלת סין, כן? זה לא סוד, הוא גם לא הסתיר את זה באיזה שלב, כן? הוא מקבל את הוא בעצם עובד שרדיו סין הבינלאומי זה זרוע ההשפעה הסינית. הם עשו שיתופי פעולה גם פה בישראל עם, עם ערוצי תקשורת, עם וואלה, עם תאגיד השידור הציבורי, אוקיי? שילמו לו 800 אלף שקל בעסקה שהוסתרה מהציבור, ובשביל כתבות נחמדות, כמובן, כן? על תיירות, על תרבות סינית, לא על משהו. אבל התפיסה שלהם זה אנחנו נקה שורש בתקשורת, בכל מיני מקומות בעולם, חלקם נקנה, חלקם אנחנו נעשה שיתופי פעולה, ואז אנחנו נוכל לקדם את המטרות שלנו לאט לאט, לאט לאט, את הנרטיבים שלנו, וזה דבר שצריך לשים לב אליו. אמריקה התעוררה, צריך להגיד משהו מעניין, אירופה התעוררה לגבי רוסיה ולגבי ההשפעה הרוסית והדיסאינפורמציה הרוסית, התחילה להתעורר, מבינה שיש בעיה, ומתחילה לחשוב מה היא עושה עם הדבר הזה. לא סין, הם לא אכפת להם מסין כל כך ולא מתעסקים בזה. אמריקה התעוררה לגבי סין, לא לגבי רוסיה. והבינה שיש פה בעיה, עבר חוק בסנאט ובקונגרס, ברוב מוחץ, גם רפובליקני, גם דמוקרטים, שטיקטוק חייבת להימחר בסין, והשבוע באמת היא הולכת להימחר.
כן? זהו, זה קורה?
זה קורה. היא הולכת להימחר לידיים.
אתה מאמין שזה ישנה את המדיניות שם?
כן. יש לי המון כוכביות לדבר הזה, כן. אבל כן, היא נמכרת לידיים הכי פרו-ציוניות, אגב, שאפשר לדמיין, זה דבר הזוי.
וואלה, מי?
לארי אליסון, שהוא המנכ״ל, זה בעצם קבוצה של משקיעים, שאחד מהם זה בעצם אורקל, שזאת חברה סופר ציונית, סופר פרו-אמריקאית.
וואו, שתובת.
וגם פוקס בתוך זה, ורופרט מרדוק, ועוד גופים מאוד מאוד פרו-ישראלים. אז זה חדשות יחסית טובות עם כל מיני כוכביות שאפשר לדון עליהן בנפרד. וכן, אמריקה התעוררה לגבי לדבר הזה, ואנחנו גם צריכים להתעורר, אנחנו עוד לא התעוררנו.
כן.
ועוד okay. לא דיברנו בכלל קטר, שזה בכלל עולם אחר.
וואו. טוב, אנחנו חייבים אבל להתקדם. אני רוצה להזכיר, לפני כמה פרקים, איזה פרק זה היה? 43. אז התארח כאן הדובר לשעבר של נתניהו, עומר דוסטרי. ודיברנו על כל מיני דברים וכל מיני הקשרים, וככה דווקא בסוף התחלנו לדבר על עניין ההסברה. כי הוא מתי ההסברה במשרד ראש הממשלה, והוא כזה הזכיר שהוא גם קצת היה קשור בזה וזה, ואז הוא אמר, ואמרתי, אוקיי, אז מה קורה, למה אין הסברה? אז הוא אמר, טוב, אין, כאילו אין, זה פשוט לא, זה לא קיים, וכאילו ניסיתי זה, אבל זה לא צלח, והייתי בשוק, כאילו... הייתי בשוק כי זה דבר אחד לבוא ולהגיד, יש לנו אתגר מאוד גדול, ועד עכשיו מה שאמרת עוד יותר מעצים את זה, שכאילו בסדר, זה, אז זה לא אנטישמיות, אבל זה מדינות שמשקיעות משאבים מטורפים, כאילו זה לא רק אנטישמיות, זה גם מדינות שמשקיעות באמצעים מאוד מאוד מתוחכמים. זה דבר אחד לבוא ולהגיד, זה אתגר, זה דבר אחר לבוא ופשוט לא לעשות כלום.
אני הולך לעצבן חלק מהמאזינים שלנו, אוקיי?
אוקיי.
ולהכניס קצת פוליטיקה פנימה לסיפור, לצערי, אגב, לא כי אני רוצה, פשוט כי יש פה איזה תיאור מצב, אוקיי? הנושא הזה הוזנח המון המון שנים. למעשה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, המדינה קיבלה החלטה, הבינה שזירת ההשפעה, והתודעה זה ממש זירת מלחמה לכל דבר.
נכון, והוקם מתי הסברה.
הוקם מערך ההסברה הלאומי, ותחתיו מתי ההסברה הלאומי, שבעצם יש להם, הייתה פה תפיסה שלמה של מה עושים עם מקרה חירום, מלחמה וכו'. לא נחפור בזה, כי זה, האמת, זה עולם ומלואו בפני עצמו, מה קרה שם ב-2006 ובשנים שלאחר מכן וכו'. לא רוצה לחפור בזה. באמת, המערך ההסברה הלאומי, ואגב, בעיניי גם משרד החוץ. משרד החוץ יש בו המון בעיות. תמיד בימין אומרים, ואני מכיר את זה מקרוב, אבל משרד החוץ מלא בשמאלנים שבכלל לא יודעים לדברר אותנו, והם בכלל אוהבים את אוסלו, אז איך הם יכולים לדברר את הדברים שאנחנו רוצים? הכל נכון, אוקיי? הכל בסדר, הכל נכון. אבל במקום לעשות רפורמות משמעותיות במשרד החוץ, אמיתיות, כואבות, מעניינות, חשובות, להיפרד מחלק מהעובדים, גם במחיר של לימוד עם ועד העובדים, להביא תפיסות אחרות, תקציבים, לרענן את המערכות של הדיפלומטיה, שהיא גם חשובה כשלעצמה, זה לא נעשה. הרסו את משרד החוץ לאורך המון המון שנים, ייבשו אותו, העבירו כל מיני אחריות, תקציבים, סמכויות, בהתחלה משרד לעניינים אסטרטגיים, משם זה עבר למשרד החוץ, שוב פעם אחרי זה עבר למשרד התפוצות, פיזרו כל מיני, זה כאוס טוטלי של טיפול בכל מיני דברים וכו'. ובממשלה הקודמת, זה יאמר לזכותו של נפתלי בנט שהבין את הסיפור, הוא לא הבין את זה, זאת אומרת, אף אחד בממשלה לא הבין את זה עוצמה שאנחנו רואים את זה עכשיו, לדעתי, כי אם היו מבינים את העוצמה, כמו שאנחנו מבינים היום, לא היו עושים את זה כל כך בניחותה. אבל הבינו שיש פה איזה עניין, וגייסו מחדש אנשים למערך ההסברה הלאומי ולמטה ההסברה הלאומי. הגיע גדי עזרא, להוביל את מטה ההסברה הלאומי, אדם לא פוליטי בכלל, באמת אדם מקסים, באמת אחד האנשים, מלח הארץ, אוקיי? אגב, היה לדעתי 400 יום בעזה כבר במילואים. בוגר NYU, גם אני מ-NYU, הייתי ב-NYU. עשה עבודה מופלאה, בעצם שהעבודה שלו הייתה איך לסנחן את כל המערכות, את דובר צהל, את משרד החוץ תחת דף מסרים לאומי כשיש איזשהו חירום, איך לתת תקציבים לכל מיני יוזמות שהן
יודעות מלמטה, כן.
זה היה בקטנה, כי גדי עזרא היה שם כמה חודשים, צריך להגיד, לא יותר מזה, ואז הגיעה הממשלה הנוכחית, החליטה למעשה לחסל את מערך ההסברה הלאומי מחדש, כמובן, להמשיך את מחירת חיסול של משרד החוץ, מינויים הזויים שאנשים לא ראויים לתפקידים.
אתה מדבר, מה, לאיזה תפקידים? למערך הסברה?
אני, לא, למערך הסברה לא מונו בכלל, אף אחד לא מונה. מערך הסברה, תקשיבי, כשאני הגעתי למערך הסברה, אני בעצם סוג של ניהלתי את מערך הסברה הלאומי עד שהגיעו, עד שנפתח מכרז, והגעתי שם, זה בקומה אחת במשרד רועם, עזבו שהכל מרופט ודוחה במשרד רועם, צריך לשפץ את המקום הזה דחוף. אין שם מכונת קפה, אגב, לדרך. זה נס. ראיתי אנשים מפוחדים שיושבים מאחורי, ממש מעט מאוד אנשים, יושבים מאחורי כיסאות מתבלים ושולחנות מתפוררים, ופתאום בהלם שמישהו בכלל נכנס למסדרון הזה. כאילו, היו בהלם שמישהו בכלל הגיע למסדרון.
אתה יודע, זה מרתיח. זה ממש מרתיח, כי איך אפשר שלא להבין שההסברה הישראלית זה אחד הדברים הכי חשובים שיש היום? זה גם לא איזה משהו חדש, כן? כלומר, אנחנו,
אז היה. אנשים מאוד מוכשרים, אגב, היה שם. והממשלה, בתחילת הקדנציה, החליטה לפרק את כל העסק, למנות במשרד החוץ אנשים הזויים ולא ראויים ולא מתאים לתפקידיהם, לייבש תקציבים וכו' וכו', ולבנות משרד הסברה. גלית דיסטל אטבריאן באה ואמרה, אמרה, אני קיבלתי 100 מיליון שקל, קיבלתי את זה. אני הולכת לבנות מכונת הסברה אימתנית, ככה זה במילים שלה, והיא הולכת לבנות פורטל ענק שיסביר את המדינה. פורטל. טוב, הפורטל לא נבנה אגב, כן. אבל לא משנה. שום דבר לא נבנה, שום יכולת לא נבנתה, שום דבר לא נעשה. הגענו לתחילת המלחמה, היא ברחה מזה, לדעתי היא התפטרה, אם אני לא טועה, בערך שבוע אחרי תחילת המלחמה, אחרי רעיון קטלני שהיה לה בערוץ 12, שבעצם היא אמרה, כן, הכל נמצא באתר של משרד ההסברה, אמרו לה, אבל אני פותח את האתר של משרד ההסברה, הדבר האחרון ששמע זה לפני 4 חודשים. והגיעו אנשים טובים למערכת, אילון לוי הגיע, אנשים אחרים וכו'. מי שהוא גם דיבר על זה, מאוד עזר, זה רותם סלע, מדהים, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. הרכיבו משהו. וגם מזה, בסוף, העיפו את אלון לוי בסיבות, נסיבות משונות ומוזרות, וקיצור, כלום לא קרה. אפילו היום, שנתיים פנימה לתוך הסיפור, לא הוקם מחדש מערך ההסברה במובן הקלאסי שלו, זאת אומרת שיש דוברים בגרמנית, בספרדית, בצרפתית, באנגלית, שדורשים את זמן המסך, שנכנסים לתקשורת, שנלחמים על כל דקת שידור, לא הוקמו גם מערכות מקבילות שילחמו נגד הדיסאינפורמציה והשקרים שיש בעולם.
לא, כל אין... מה שיש היום זה בעצם מלמטה, כאילו דבר, יוזמות פרטיות.
יש פה ושם דברים, יש בממשלה אנשים טובים. אז פה ושם יש אנשים טובים שעושים דברים טובים.
כן.
במשרד של שיקלי יש אנשים טובים שרוצים לעשות דברים טובים, ועשו יוזמות משלהם שהם תומכים במשפיענים וכל מיני דברים.
נכון.
במשרד החוץ יש אנשים טובים. אגב, יש באמת אנשים טובים במשרד החוץ, שבכוחותם הדדים עושים פה ושם כמה דברים כדי לתמוך את החברה האזרחית. אפילו במשרד רומא הייתה איזו תקופה שהיה איזה ראש, הביאו ראש הסברה לאומי בשם מושיק, היה שם לדעתי, אם אני לא טועה, אני לא רוצה להגיד בדיוק, חודשיים, שלושה חודשים. וכן, התחילו לעשות איזה משהו, ועשו גם כמה דברים חיוביים. אבל בגדול, אין גנרל שלוקח את הפיקוד על החזית הזאת. אין הבנה של הממשלה שיש פה נושא קריטי לביטחון הלאומי.
אתה חושב שאני שמתי לב, בנאום ספרטה, סופר ספרטה המפורסם, דווקא טרחתי להקשיב לכולו, כי עניין אותי, ונתניהו אומר שם, יש פה עניין, באמת יש דיסאינפורמציה, ויש לנו מתקפה תודעתית, השפעתית, ואנחנו עכשיו צריכים זה, ודיברתי גם עם שר האוצר, ואנחנו עכשיו נדלנה, זה נראה לך סימן לשינוי, או שזה מילים...
אני גם שמעתי את זה, ואני רוצה להגיד שזה לא מעט, אני רוצה לפרגן, לא מעט בזכות השילוח, ולא מעט בזכות דברים שאני עשיתי, כי אני, המאמר שכתבתי בשילוח, אם אתם לא מנויים לשילוח... עכשיו זה הרגע לעשות את המנוי, וגם לעשות סאבסקרייב לפודקאסט. חבר'ה, אם לא עשיתם סאבסקרייב, מה עשינו בזה? ולייק ביוטיוב, חברים, ולהיכנס לאתר השילוח ולקרוא. הונח על שולחן הממשלה, והמסרים הונחו, ואני חושב ש...
כן, אני שמעתי את זה, ואמרתי, וואלה, זה נשמע לא רע. השאלה אם זה יקרה. השאלה אם יש כבר הבנה שבאמת אין ברירה, שזה כבר אנחנו...
לצערי, אני חושב שלא. ואני כן, ככה נפגשתי גם עם שרים ואנשים, לצערי אני חושב שאין הבנה שזה נושא אמיתי של ביטחון לאומי, שהוא חשוב לא פחות מטנקים ומטוסים. אין הבנה שאפשר להתמודד עם זה, זאת אומרת שזה גם בקרב,
כן.
זה מערכת הפוליטית,
אין לנו מה לעשות, כן.
כולם אנטישמים. אגב, זה בדיוק ההפך עם מה שצ'רלי קיר כותב. אתם לא יכולים להתחפר ולהשתבלל בתוך התפיסה שאין מה לעשות וכולם שונאים אתכם. זה לא תצאו מזה. אגב, הציונות מעולם לא הייתה כזאת. הציונות מעולם לא הייתה, אין מה לעשות, יש מולנו מלא מלא ערבים. היינו בדיוק ההפך, אמרנו, יש מולנו מלא ערבים, איך אנחנו עושים ומנצים את היתרונות היחסיים שלנו? ואני חושב לצערי שאין הבנה בממשלה, במערכת הפוליטית, וגם לא בדרגים המקצועיים, שאפשר לשנות. אני בכוחותיי הדלים הנחתי על שולחן הממשלה תוכנית.
אז בוא תן לנו את ככה, באמת יש לך תוכנית מפורטת, אבל בהנחה שאולי, בוא נגיד אנחנו בשנת בחירות, אולי הממשלה, לדעתי, אחד מהדברים שצריכים להיות על סדר היום, זה תחום ההסברה, אין ספק. אז בהנחה שעכשיו אומרים לך, בוא, אתה... יכול לפתוח את תוכנית שלושה דברים, תן לי זה ככה...
אני קורא לזה מכונת למען האמת. קודם כל צריך לשנות את זה כמכונה שיש לה גנרל אחד, זה תחת משרד ראש הממשלה, זה חייב להיות תחת משרד ראש הממשלה.
בלי מסבר, לא משרד הסברה,
אין, לסגור את כל המשרדי ההסברה, משרדי התפוצות, לא צריך משרד התפוצות, מה זה משרד התפוצות? רוצים לטפל בתפוצות, משרד החוץ יעשה את הדברים, כאילו... צריך לשקם את משרד החוץ, שזה, אני גם חושב שצריך לייעל אותו ולשנות בו המון המון דברים, אבל...
בוא נתמקד בהסברה.
אבל מערך ההסברה החדש הזה, שאני קורא לו מכונת למען האמת, יש בו כמה קומפוננטים שבניתי בו.
Okay.
אפשר לשים את זה, אגב, בתיאור הפרק, אם רוצים. לינק לזה, ואם
כמובן
אתם רוצים...
יהיה לינק למאמר, כן?
אבל... לינק למאמר. Okay. אם אתם רוצים למצוא, גם שמתי את זה באתר שלי, ברק הרשקו, תחפשו, יש את התוכנית, פתחתי אותה. אני אומר שהשלב הראשון זה קודם כל מחקר, כמו שבונים קמפיין פוליטי. קודם כל התחיל ממחקר משמעותית, אנחנו צריכים כל הזמן ניטור ומחקר של דעת קהל בעולם, להבין מי הקהלים שהם לא לגמרי נגדנו ולא לגמרי בעדנו, אלא מתנדנדים או לא יודעים או מוכנים לשמוע, מה המסרים הרלוונטיים שאפשר להגיע לליבם איתם. זה מה שעושים בכל קמפיין פוליטי, אגב, עושים כל הזמן את המחקרים.
אני לא צריך קודם כל להבין מה המטרה שלנו, כלומר, מה אנחנו, מה התוכן, הרי... אחד הדברים, אחד הביקורות על משרד החוץ, כמו שציינת, זה שהרבה פעמים אנחנו לא אומרים את הדברים הכי פשוטים, שזה המדינה של העם היהודי, ששייכת לנו בדין,
יותר
בצדק.
מזה. אז יותר
שזה
מזה.
שזה לא, אנחנו לא פה כי הם רעים, אז אני, לא, קודם כל מה שייך לנו.
יותר מזה אפילו, אני לוקח את זה צעד קדימה. אוקיי. קודם כל, אני חושב שכל קמפיין מתחיל במחקר, ואז המחקר מוביל אותך למסרים האסטרטגיים ולגיבוש הסיפור.
נראה לי צריך קודם כל להתחיל מהמסר, לא, לא במה לא, שאתה
לא,
מאמין
לא,
בו.
לא, לא, כי הגיבוש של הסיפור הוא, את צריכה לגבש את הסיפור על סמך מה שאת מאמינה בו ומכירה ויודעת שהוא האמת, כמובן כן. שלך, אבל גם וזה מה שמבדיל קמפיין מאשר דברים אחרים, מה הצד שאני רוצה להגיע אליו, מסוגל לשמוע ממני ומוכן לקבל ממני, ואז אנחנו עושים את ההתאמה ומנסחים את המסרים. השלב השני, באמת, כמו שכתבתי שם, זה לייצר את הסיפור הישראלי החדש. מה הסיפור שלנו? אם הסיפור שלנו זה, אגב, בפודקאסט שלי התארחה אופיר דיין המדהימה, שבדיוק הוציאה ספר מקסים שנקרא אינתיפאדה על האצון, והיא אמרה, אם הסיפור שלנו זה עגבניות שרי והייטק, אז זה לא משנה, כי אם אנחנו עושים ג'נוסייד, אז כל ההייטק שלכם הוא לא רלוונטי. אבל אם אנחנו מספרים את הסיפור האולטרה פרוגרסיבי, שאנחנו עם ילידי, שנושל מארצו באלימות וברבריות על ידי כובשים אירופאים, חזר כנגד כל הסיכויים לארצו, וזה סיפור אחר.
זה הולך לדברים מאוד בסיסיים, הרי היום כששואי העולם מגיעים לישראל, אז דבר ראשון לוקחים אותם לאן לוקחים?
ליד ושם.
נכון, לא לוקחים אותם לשילו, למשל.
נכון, אני בעד שניהם. וכדי לסגור את המעגל, כי אנחנו ממש ככה לקראת סיום, אני חושב שצריך לקרוא את זה, וגם כתבנו במאמר בשילוח עצמו, אז תקראו את זה. יש מעגל שלם שצריך לסגור עד לדליברי של המסד, ששם אנחנו צריכים להיכנס למקומות אחרים לחלוטין, בצורה הרבה יותר מתוחכמת, לתמוך, לא כל הדברים הממשלה יכולה לעשות, אבל מה שהיא יכולה לעשות היא תעשה בעצמה, זאת אומרת, כמו שיהיה לנו 20 אלון לוי בספרדית, גרמנית, צרפתית וכו', מה שהיא לא יכולה לעשות, היא תיתן את הכלים לחברה האזרחית להצליח, ואני מאמין, אבל ככה, לסיכום של הדבר הזה, הפתרונות קיימים. אם לא בדיוק הפתרון שלי, זה הפתרון שצ'רלי קירק הציע, שהוא אגב מאוד מאוד דומה.
כן, דומה.
אבל אם לא הפעד צ'רלי קירק, אז משהו אחר. השלב הראשון זה להכיר
זה.
בזה שזה כן. סכנה לביטחון הלאומי הישראלי, גם העולמי, אבל אנחנו לא חיים על העולם, ולהחליט שאנחנו יוצאים למאבק שיקח המון שנים, המון משאבים, המון קושי, למען האמת, למען האמת שלנו, נגד הדיסאינפורמציה, השקרים והמלחמה הזאת שנעשית על גבינו, ופוגעת בנו, ואנחנו צריכים להתחיל עם זה לפני 20 שנה, אבל אם לא 20 שנה, אז בואו נתחיל עם זה מחר.
ברק הרשקוביץ, תודה רבה.
תודה.
היה מעניין, ואני באמת מאחלת לך הצלחה רבה בפרויקט הזה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, ותודה ליותם על הסאונד, וחג שמח.
חג שמח לכולם, שנראה את החטופים מהבית, ושנשמע בשורות טובות, ושאנחנו גם נתמודד עם האתגר הזה.
להתראות.